הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה נט.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
I'm, this is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם. הגעתם לתוכנית סינמסקופ ברדיו הקצה. לי קוראים יאיר רווה. זו תוכנית מספר 380. היום יום רביעי, 9 בבוקר, 29 במרץ 2023, זין ניסן תשפ"ג. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים חוץ ממני גם עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים המנוגנים והכתובים שנמצאים שם. תודה לקואמי וגם תודה לכם. תודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה אירועים שקורים השבוע הקרוב באדיבות הסינמטק, ממש עבורכם, מיועד עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת. זה מתחיל הערב בשעה 8, מתקיים בסינמטק, It's a Scene, ערב קולנוע ספרותי. הערב הזה הוא זיווג חדש של ספרות וקולנוע. סינמטק הזמין את הקולות החדשים והמובילים בספרות המקומית, לבחור סצנה קולנועית אהובה, ולכתוב לה תגובה. בהשתתפות יונתן סגיב, שמרית לוסטיג, תמר וייס גבאי, עינת עינהר, ענת עינהר, ניב הדס ומאיה קסלר. בזו אחר זו יוקרנו הסצנות, ולאחריהן יעלו על הבמה הסופרות והסופרים, ויפתיעו את הקהל ואתכם עם חיבורים חדשים בתמונה לטקסט. לאחר מכן יוקרן הסרט סוף המסע על הסופר והמסעי דיוויד פוסטר וואלאס, תיאור הרעיון בין חמשת הימים שהתנהל ב-1996, בין כתב הרולינג סטון דיוויד ליפסקי לבין וואלאס. סרט עלילתי עם ג'סון סיגל בתפקיד דיוויד פוסטר וואלאס ועם הבימוי של ג'יימס פונסולד שביים, ואחר כך עכשיו סיגל והבמאי הזה משתפים פעולה ועושים יחד את שרינקינג. רק לאחר התאבדותו של וואלאס ב-2008 כתב ליפסקי ספר המתאר את המפגש, ועליו מבוסס הספר The End of the Tour, סוף המסע. הערב כל זה קורה בסינמטק תל אביב הערב. במהלך כל החודש הקרוב יתקיימו בסינמטק הקרנות מיוחדות במסגרת התוכנית אומנות מול רודנות, בה יוצגו מבחר סרטים ממדינות שונות שהתמודדו עם שלטון דיקטטורי הרומס את זכויות האדם. הסינמטק ישאל באמצעות סדרת הסרטים האלה מה מקומה של יצירה קולנועית במשטר סמכותני או רודני, וכיצד אומנים שונים התמודדו עם השתקה וצנזורה. במסגרת תוכנית זו נקרין, יוקרן בשבת הקרובה בשעה 9 הסרט קריאת העורב של קרלו סאורה, דרמה משפחתית מרגשת המהווה גם אלגוריה על שלטון הפשיזם של פרנקו ומשלמת במציאות והזיה מנקודת מבטה של ילדה יתומה. הסרט צולם בימים האחרונים של הדיקטטורה בספרד. הבמאי קרלו סאורה זכה בפרס השופטים של פסטיבל קאן על הסרט, ואתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט זה, בעלות של 15 שקלים בלבד. אם בעת ההזמנה, תזינו את קוד ההטבה KZ23, באתר הסינמטק, קריאת העורף של קרול סאור, במוצאי שבת בשעה 9, 15 שקלים בלבד בעבורכם. אני אוסיף ואומר שני דברים. אחד, דיברנו על קרול סאור לפני כמה שבועות כשהוא הלך לעולמו, והזכרתי שקריאת העורף, לדעתי, כשתראו אותו, אתם תראו שהוא איזשהו סוג של יסוד, יש בו בסרט הזה יסוד שתופס בתוכו את כל הקולנוע הישראלי, כלומר לא מעט במאים ישראלים הושפעו מאוד מהסרט הזה, שזכה להצלחה מאוד גדולה בתחילת שנות ה-70, גם בארץ, ומשהו שם איך עושים סרטים, ואיך עוסקים בנושאים קשים, נקודת מבט של תמימה יותר, ואירונית של ילדים, הקולנוע הישראלי אימץ לא מעט מהדברים שקוראים בסרט הזה הלאה. ובית, במסגרת הסדרה הזאת של אומנות ורודנות, שהסתכלתי על התוכניה, ראיתי שיש שם גם את אנדרי בוליוב של טרקובסקי. וכל הזדמנות שיש לראות את הסרט הזה על מסך גדול עם תרגום, היא הזדמנות שאסור לפספס, ותשימו לב גם לזה. עוד המלצה אחת האחרונה, ביום שלישי תתקיים הקרנה לזכרו של המלחין והפסנטרן ברט בקרק, בשעה 9:30 יוקרן הסרט קיד וקסדי, המערבון של ג'ורג' רוי היל עם פול ניומן ורוברט רדפורד, שמגלמים את בוץ' קסדי וסנדנס קיד, שני שודדי בנקים ורכבות המצויים במנוסה מתמדת מזרוע ארוכה של החוק. המוזיקה, התסריט, השחקנים והצילום זכו בשלל פרסים, ביניהם פרסי אוסקר וגלובוס הזהב. המוזיקה כמובן של ברט בקרק. סרט נהדר. עם תסריט של וויליאם גולדמן, התסריט הראשון ש... ופאק של וויליאם גולדמן, הוא זכה עליו באוסקר. איזה יופי. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, והכרטיסים, והרבה סרטים נוספים אחרים, תמצאו באתר הסינמטק, cinema.co.il. וגם, עוד תזכורת, סינמסקו ברדיו קצר, משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. היום, יש שם יום פתוח. אם אתם בירושלים, תקפצו, תראו מה קורה בבית ספר, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע. תוכלו להתלבט גם עם מעלה בית ספר לקולנוע בירושלים. אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם, אם רוצים לדבר על הנושא הזה או לשאול שאלות, גם אני יכול לעזור בעניין הזה. אז עד כאן כל ההודעות שלנו לפני התוכנית. הנה עוד הודעה קטנה, רשמו לפניכם, אחד הסרטים שהכי הרבה דיברתי עליהם בשבועות האחרונים, מאז תחילת השנה, הוא רוחות אינישרין, The Banshees of Inisherin, של מרטין מקדונה, אחד הסרטים שהכי אהבתי בשנת 2022, ושבו עוד קיוויתי שהוא יזכה באוסקר, אז דיברתי עליו בדצמבר, דיברתי עליו בפברואר, והנה אני מדבר על, מזכיר אותו שוב, כי אם, אחד משני דברים, אם עוד לא ראיתם אותו, או אם ראיתם אתם מאוד רוצים לראות אותו שוב, בכל מקרה הסרט עליו בסוף השבוע האחרון בדיסני פלאס, ערוץ דיסני פלאס, הסרט עליו שם, זה סיבוב יהודי. אחד הדברים שאני מאוד סקרן לדעת, אבל המפיצים יהיה קשה איתם, אנחנו נצטרך למצוא דרך איך לברר את הפרטים האלה. מה זה אומר? להיות עכשיו המפיץ של דיסני, ולדעת שאתה המפיץ של דיסני, אבל אין לך את הסרטים האלה אחר כך ב-VOD, זה עובר לערוץ הסטרימינג. האם יש איזשהו סוג של כופר שדיסני משלמים למפיצים, או שמורידים את המחיר של הפצה קולנועית? אחד הדברים ששמתי לב אליהם, שיצא אורחות הנשארים שמאוד המלסתי עליו, סרט שממש ממש אהבתי, ואני מת עליו, ואני רוצה לראות אותו שוב, אני מאוד שמח שעכשיו זמין בסטרימינג, אבל אחד הדברים ששמתי לב זה שהוא לא היה בקולנוע לב למשל, הוא לא היה בבתי קולנוע אחרים חוץ מבתי הקולנוע של יס פלנט ורב חן, ותהיתי למה, כי זה סרט שמאוד מתאים לקהל של לב, ואולי התשובה היא, וזאת ספקולציה, אני מודה, קשה להוציא תשובות אמיתיות מבעלי בתי קולנוע ומפיצים. התשובה היא שברגע שהם ידעו שהסרט יוצא וחודש אחר כך הוא כבר מגיע לסטרימינג של דיסני פלאס, יכול להיות שאף בית קולנוע אחר לא רצה לקחת אותו אליו, כי ידעו מה אתם. לא יודע. תחושה. בשבוע הבא נדבר על עוד סרט שדילג בכלל בתי הקולנוע והגיע אשר לדיסני פלאס. נדבר גם על זה. אז אלה הקטע הראשון, יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם, ויש לנו גם תקליט, אלבום חדש לדבר עליו, שאיתו אנחנו נתחיל. הללויה, אלבום חדש לדפש מוד. אם אתם מאזינים לרדיו על הקצה, אני לא הראשון שמנגן אותו. ממנטו מורי, זכרו את יום המוות, נדבר עליו עוד מעט ביתר עריכות, אבל אלבום עם הרבה מאוד שירים, אני עוד לא יודע אם הוא אלבום טוב, אבל יש בו הרבה מאוד שירים טובים. אנחנו, את כל השירים שילבו אותנו בתוכנית יהיו מתוך האלבום הזה, ואף אחד מהם הוא לא הסינגל, מהסינגלים הנוכחים, שגם הם מאוד מאוד יפים, אבל עליהם אנחנו לא נתעכב הפעם. עכשיו נדבר קצת על סרטים. הסרט הראשון שנדבר עליו הוא ג'ון וויק 4. והשאלה הראשונה שאתם שואלים את עצמכם זה, האם באמת ביקורת קולנוע צריכה לדבר על ג'ון וויק 4? זה לא כאילו מין what you see is what you get? לא צריך ביקורת לסרט כזה? כי אם אתם אוהבים סרטי מכות, סרטי ז'אנר, סרטי אלימות, סרטי נקמה, אז אתם יודעים מה אתם מקבלים, ותלכו ותקבלו את הסרט הזה. בשביל מה צריך ביקורת על סרט כזה? מה ייתן איזשהו סוג של טקסט של המלצה, כתוב ומדובר על הסרט, האם הוא יגרום לאנשים אחרים ללכת לראות אותו, האם הוא ימנע מחובבי הז'אנר ללכת לראות אותו. וזו שאלה טובה והגיונית, אבל יש פה כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. יש את הדברים המסחרים, יש את הדברים העסקיים, ויש גם את הדברים האמנותיים. אני אתחיל מזה שדי מוקדם בסרט, יש סצנה שבה אחת הדמויות מחבה גפרור, ואנחנו עוברים בקאט לזריחה במדבר. עם שוט כזה של פאטה מורגנה, של עדי החום שעולים מהחול במדבר. עכשיו, אם תלכו לסרט ותראו אותו באולם מלא באנשים, אם מישהו צוחק בקאט הזה, ברגע הזה, אז תדעו אחד משניים, או שהוא מאוד מבוגר, והוא היה נגיד בערך בין 10-15 בגיל 62, כלומר שהוא נולד ב-52, אז הוא יהיה בערך בין 70 עכשיו, או שהוא מבקר קולנוע, או סטודנט לקולנוע. כי זה קאט זהה, אחד לאחד, העתקה, מחווה מאוד יפה, לאחת הסצנות המפורסמות, בפתיחת לורנס איש הרב. וכשהקאט הזה הופיע, כשהסצנה הזאת הופיעה, אחר כך יש סצנה שלמה שמתרחשת במדבר, אמרתי, אוקיי, אני מבין. בסרט הרביעי, יש פה מישהו שממש מנסה לדבר איתנו, עם העולם, בקולנועית. לא רק לעשות סרט ז'אנר אקשן, מכות, יריות, חרבות, סכינים, אלא בואו נתעסק בסרט שגם מדבר בקולנוע, מתעסק בקולנוע. אז קודם כל זה משהו שאני אומר, אוקיי, הבנתי, אני מזהה את הציטוט, עכשיו אני מבין שיש פה ציטוטים, אני אמשיך לחפש את הציטוטים הלאה. ובואו נראה מה הסרט הזה נותן. אני חייב להגיד שזה יופי של סרט, ג'ון וויק 4. אני אוסיף כזה דבר. זה הסרט הרביעי בסדרה ג'ון וויק. פרקים 1 ו-2, אני מודה שהייתי אדיש להם, לא הבנתי את הקטע. בפרק 3, כבר התלהבתי. זה קרה לי לחזור לפרק 2, ולשים לב שפרק 2 מתחיל בזה, שהדבר הראשון שרואים זה סצנה מסרט של בסטר קיטון, מרדף מבסטר קיטון, ואז בעצם כזה בדיעבד, אני מבין שמההתחלה יוצרי הסדרה הזאת כל הזמן חושבים על מחוות קולנועיות, ושבסופו של דבר הסרטים האלה הם קומדיות, והם קומדיות סלאפסטיק, והם קומדיות סלאפסטיק גופניות, ויש פה עניין של תקשורת עם קולנוע שהוא פיזי, שהוא לאו דווקא משהו שמתעסק לא במסרים ולא ברעיונות, ואפילו לא בטקסטים. הסרטים האלה הם כמעט סרטים אילמים, כלומר, גם אם נאמרים בהם מילים, המילים לא מאוד מקדמות את העלילה. זה רק עניין של תנועה ואומנויות לחימה. הבחינה הזאת, סרטים שמצד אחד מזכירים את הסרטים האסייאטים, ההונג קונגים, היפנים, אבל בעיקר ההונג קונגים, של שנות ה-90, ה-80 וה-90, מצד שני, מאיזשהו סוג של קולנוע ילם, סלאפסטיקי, וגם סרטי האקשן של שנות ה-80 האמריקאים, מה שקראנו בזמנו סרטי מכות, בין אם זה צ'אק נוריס, או ז'אן קלוד ון דאם, או דולף לונדגרן, או למשוכללים יותר, סרטים כמו הסרטים של סילבסטר סטלון, ואולי אפילו ארנולד שוורצנגר, אבל תכלס זה לסרטי ז'אן קלוד ון דאם, מושקעים. וגם הם אף פעם לא היו מאוד מושקעים, עד הסרט הזה שהוא יחסית מושקע, הוא נראה יותר טוב מאחרים. סרטים שנעשו בתקציב מועט, והתקציר שלהם בסופו של דבר היה, קיאנו ריבס הולך מכות עם המון אנשים. דייוויד ליץ' הוא זה דונובן ליץ' הוא זה שהתחיל את הסדרה, באמת הסרט הראשון, אבל צריך לתת קרדיט למי שהמציא את הפורמט של הסרטים האלה, דרק קולסטיין, שכתב את התסרטים לפרקים 1-3, וגם לסרט מלפני שנתיים שנקרא Nobody, אף אחד, שהוא באמת תסריטאי, שאני חייב להגיד, אני מוריד לפניו את הכובע, הסרטים שלו קומפקטים מבחינה לילתית, אבל הם מוצאים איזושהי סיבה לגרום לדמות אפתית, אדישה, שלא רוצה שיתעסקו איתה, להוציא אותה מאזור הנוחות שלה, ולגרום לה להתחיל ללכת מכות מאוד מאוד באגרסיביות עם הרבה אנשים כדי לנקום בהם, ולחסל איזשהו סוג של חשבון שיש ביניהם. וזה קצת כמו משחק מחשב בכל הסרטים האלה, ואני מודה שדרק קולסטד עושה את זה יפה. ובשלושת הפרקים האחרונים, הבמאי הוא צ'ד סטהלסקי, שהוא איש פעלולים במקור, שנהיה במאי אקשן, שבאמת, אני חושב, הולך ומשתכלל מסרט לסרט, והסיר הזה מגיע בג'ון וויק 4. ברור למה עושים עוד סרטי המשך, כי הסרטים מופקים לא בתקציב מאוד גבוה, ומכניסים יותר ממה שהם עלו, ומביאים רווח לאולפן שלהם, ליינס גייט. צריך גם להגיד שפרקים 1 עד 3, לא היו הצלחות עצומות, היסטוריות, יוצאות דופן, משהו כזה שיכנס לספרי ההיסטוריה, הם סרטים שהופקו באזור של ה-50 עד 70 מיליון דולר, והכניסו בין 200 ל-300 מיליון דולר, שזה רווח יפה, אבל אף אחד מהם לא נכנס לדירוגים של הסרטים הכי מכניסים או הכי רווחים של אותה שנה. אותו דבר בישראל. בישראל הסרטים האלה עבדו יפה, אבל אף פעם לא יותר מדי. נגיד, הסרט הקודם, ג'ון וויק 3, שהיה טוב מבין השלושה עד לאותו רגע, הביא בישראל בסביבות 100,000 צופים. שזה טוב, אבל זה לא היסטורי, זה לא הנתון הכי טוב לזה. ובמדינה שמעריצה את סרטי מהיר ועצבני וסרטי אקשן אחרים, הסרט הזה לא, הסדרה הזאת אף פעם לא הגיעה להישגים מאוד גדולים. נדמה לי שמאולפנים ומהמפיצים יש ציפייה קצת יותר גבוהה מפרק 4, גם כי הוא נראה יותר טוב, וגם כי אנחנו נמצאים בעידן פוסט קורונה, והאולפנים והמפיקים והיוצרים שואלים את עצמם איזה סוג של סרטים או איזה סוג של עשייה תהיה כזאת שתגרום לצופים להגיד, וואי, זה אני רוצה לראות על המסך גדול, זה אני חייב לראות עכשיו, זה אני צריך לראות על המסך הכי גדול עם פופקורן ביד, אני לא אחכה שזה יגיע הביתה. אז השנה שעברה התשובה הייתה אהבה בשחקים 2 מבריק ואבטר 2, דרכם של המים. שני סרטי המשך, מושקעים וגדולים, ושהיה במשהו שגורם לכם להגיד וואו, ואתם רוצים לראות את זה, ובאמת הקהל הרחב הלך לסיפור הזה. בשני הסרטים האלה גם יש איזשהו סוג של אלמנט רומנטי, כלומר, הם לא רק סרטים גבריים, יש בהם משהו שמושך גם את הצופים שיוצאים לדייטים, או צופים שבאים עם משפחות. ג'ון וויק הוא לא כזה, אבל הוא אחד משלושה סרטים שיש כרגע בהוליווד איזושהי ציפייה, אולי הם יהיו האהבה בשחקים מבריק של השנה. אחד זה ג'ון וויק שיוצא בסוף מרץ, השני יהיה מהיר ועצבני 10 שיצא במאי, והשלישי יהיה משימה בלתי אפשרית 7, שוב עם תום קרוז, שיוצא ביולי. שלושת הסרטים האלה, מה שאני מניח שמאפיין אותם, זה שיש בהם בעיקר אקשן, בעיקר אקשן מאוד מאוד דינמי ומאוד קינטי, ובעיקר אקשן שאמור לגרום לצופים, קצת כמו שהיה עם אהבה בשחקים מבריק, לשאול את עצמם, וואו, רגע, איך עשו את זה? ואת הוואו, רגע, איך עשו את זה, אני מודה שבג'ון וויק 4 אמרתי את זה כמה פעמים. זה סרט מאוד מאוד מרשים מבחינת אקשן, מבחינת פעולה, מבחינת דינמיות וקינטיקה, ומבחינת הנושא של בחירת לוקיישנים. אנחנו מכירים את זה שהסרטים האלה, סרטי האקשן, מאז ג'יימס בונד, ומאז מהיר ועצבני, ומאז כל סרטי הריגול של ג'ייסון בורן, וכן הלאה, אחד הדברים שמאפיינים אותם, זה שכל מערכה מתרחשת בעיר אחרת, במדינה אחרת, בלוקיישן אחר. זה הפורמט. ג'ון וויק 4, לכאורה מתחיל את זה, אז יש סצנה אחת במדבר, ואחר כך סצנה בניו יורק, ואז סצנה בברלין, ואז כל החצי השני של הסרט, שהוא סרט נורא ארוך, סרט של כמעט 3 שעות, 3 שעות, 2:40, אז כל החצי השני מתרחש בפריז. אז בדרך כלל פריז זה לוקיישן אחד, אבל כל החצי השני מחולק לתתי מערכות, שכל אחד בלוקיישן אחר, עוד רגע נדבר על הדבר הזה. זה פשוט יפהפה, זה מרהיב. השימוש בלוקיישנים הוא נפלא. הדבר השני זה שהשילוב הזה של צ'אד סטהלסקי וקיאנו ריבס, יוצר סדרה של סרטים, כי סטהלסקי היה במאי הסקנד יוניט, ואיש הקוריאוגרפת קרבות בסרט הראשון, אז בעצם הוא מלווה את ג'ון וויק 4 סרטים. זה קצת כמו, נרגשתי שצ'אד סטהלסקי הוא קצת מין קוריאוגרף שמציג בפניי מופע מחול. שאני בא, בא, ב, בסרט החדש של להקת בת שבע, שכל מה שנראה פה זה איזשהו סוג של תנועה, דינמיות, קינטיקה, ואיזשהו סוג של קוריאוגרפיה בחלל, ושלרגעים זה עם שוטים מאוד ארוכים כדי שנשים לב שכולם עושים את זה באמת, לפעמים זה רגע, סצנות יותר ארוכות כדי שהכל יזוז יותר מהר, וכל הזמן יש איזשהו סוג של איזשהו מחול של המצלמה עם השחקנים, הלוחמים והלוקיישן. והסרט מתרחש כמעט כולו בלילה, והוא פשוט נורא יפה לעין. אז אם אלימות זה משהו שקשה, אז אני מודה שזה באמת לא מתאים לכל אחד. אם אתם חפשים עלילה מאוד ברורה, מה קורה, מה הוא רוצה, מה העניין, מה סיפור, אז אני מבין שזה לא הסרטים האלה. אבל אם אתם מחפשים איזשהו, את הצד האסתטי של, של, של הקולנוע, את הצד, הייתי קורא לזה אפילו הצד האבסטרקטי של הקולנוע, הקולנוע ש, ש, שהוא באמת עוסק בתנועה, שמנציח איזשהו זוג של תנועה, אז, אז הסרט הזה הוא המרהיב מבין, מבין הארבעה, והוא מרתק לצפייה. אחד הדברים שהדאיגו אותי, תזכרו, הסרט הראשון היה 97 דקות, הסרט השני היה 100 וכמה דקות, הסרט השלישי היה כבר שעתיים, הסרט הרביעי הוא שעתיים, כמעט שעתיים וחמישים. אז גם מאפיין משהו את, את העולם שבו אנחנו חיים, שהסרטים נהיים יותר ויותר ארוכים, לאו דווקא בצדק, אבל אחד הדברים שהדאיגו אותי, האם אנחנו נקבל את אותן כמות של סצנות אקשן עם יותר אוויר ביניהם בסרט ארוך, או שיהיו יותר סצנות אקשן. נדמה לי, לא ישבתי וספרתי, מחכה שמישהו יעשה את זה, שאכן, יש פה איזשהו, ה-value for money גדל לאורך הסרטים האלה, ובשעתיים וחמישים אנחנו באמת מקבלים הרבה יותר סיקוונסים של אקשן, וכל אחד בגיוון אחר, פעם בגדחים ופעם בסכינים ופעם בחרבות ופעם וכן הלאה. אין את הצד הקומי שהיו בסרטים הקודמים, שבהם בכל פעם שג'ון וויק נפגש במשהו שהוא לא כלי נשק, הוא הופך אותו לכלי נשק, אחד הדברים שמאוד אהבתי בסרט הקודם, שגם חזרתי לביקורת, גם שם דיברתי על מחול, שם דיברתי על קרקס, השוויתי אותו למופע של סירק דה סולי, וזה רלוונטי גם לסרט הזה, זה באמת לא הולכת לראות מופע של סירק דה סולי על המסך גדול. הכל נורא עוסק בלהטוטנות ובאפקטים של תאורה מול הלהטוטנות הזאת. אז פחות יש את זה בסרט הנוכחי, שבו, שאתם יודעים שהוא ניגש, הולך לספרייה, אז הוא יילחם עם ספרים, הוא הולך למסעדה, אז הוא יילחם עם כלי מטבח, וכן הלאה וכן הלאה. בסרט הזה הכלי נשק הם יותר מסורתיים, והסרט יותר מחדד, בגלל שהסרט לא כתב דרך כל סרט, אז הסרטים שהחליפו אותו יותר מחדדים, או לי זה נהיה יותר ברור, העולם הזה, החוקים של העולם שבתוכו ג'ון וויק פועל, שהם חוקי אבירים. זה בעצם אנחנו רואים סרט אבירים שמתרחש בהווה, של איזשהו סוג של קהילה צללים, של עולם תחתון שיש בו רוצחים סחרים, שעובדים לפי קודים של קדושה. גם הרעיון הזה של אבירי השולחן העגול, עם הקודים של האבירים, אבל גם הקודים הדתיים של האבירים. כלומר, יש את המלונות, בכל עיר יש מלון. המלון הזה נחשב אדמה קדושה. על האדמה הקדושה הזאת אי אפשר להיות עם כלי נשק, אי אפשר לחבל בקדושה הזאת, להיכנס עם כלי נשק, אסור להרוג אחד את השני, אסור להילחם, זה מין איזשהו סוג של אקס-טריטוריה, מעין בית מקדש, או מקדש מעט, או מקדש קטן, ואי אפשר, ואז כל החבורות האלה שקשורות לעולם הזה, עולם האבירים, מתנהגים כמו אבירים, קוראים אחד לשני לדוקרב, בוחרים את כלי הנשק, ויש משפחות אצולה ששולטות באימפריות האלה, והכל קורה מתחת לפני השטח, בסמוך ובמקביל לחברה שאנחנו מכירים ביומיום שלנו, אבל בצללים ומאחורי הקלעים. ויש להם את השריון שלהם, החליפה הזאת של ג'ון וויק לובש, היא חליפה משוריינת, עם כלי הנשק שלהם, ואיזשהו סוג של קוד של כבוד שיש בין האבירים, שאמורים לכבד אותו, אבל לפעמים הם גם בוגדים אחד בשני. אז העולם הזה, עולם האבירים של ג'ון וויק, נהיה מאוד ברור בסרט הזה, שאמור לסגור איזשהו סוג של, זה לא טרילוגיה, זה קוואדרולוגיה, של רצף של סיפור, שבו התחלנו מזה שג'ון וויק יוצא לנקום באנשים שהרגו את הכלב שלו ואת אשתו, ובהמשך הולך ונרדף בעצמו על ידי אותם סוכנויות, אותם אנשים האלה מהשולחן הגבוה או שולחן העגול, שהוא חלק מאותה חברת צללים שהוא מנסה לצאת ממנה, ומגלה שלא בקלות הוא יכול לצאת ממנה, והוא הופך להיות מרודף לנרדף. אז רצף הסצנות, מסצנה לסצנה, מסרט לסרט, אבל גם בסרט הזה, גם נהיה וירטואוזי, גם נהיה לטוטני, גם נהיה משעשע, וגם נהיה מסוכן. אנחנו מבינים שג'ון וויק, ברוב הסצנות לא יכול לקרות לו דברים יותר מדי קשים, אז אין הרבה מתח, לכן הרעיון הוא באמת להסתכל על זה כאלה איזשהו סוג של מופע של פעלולים, ובמידה מסוימת זו גם קומדיה, בעיניי, קצת. יש בזה אלמנט קומיק, אנחנו יודעים שיהיה בסדר. שוב, אני נזהר לא לקלקל יותר מדי, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים שהכל יהיה בסדר, אז השאלה היא כאילו, איך שני הצדדים יצאו מהסיפור הזה. החצי השני בפריז, הוא מעין סרט שכמעט עומד בפני עצמו, שהוא אחד הדברים היפים שראיתי בזמן האחרון של שימוש בלוקיישנים, וכל הכבוד למי שהצליח לארגן את הדבר הזה בפריז. יש לכם שם את מגדל האייפל על המשטח של הטרוקודרו שממול מגדל האייפל, יש לכם את האופרה, יש לכם את הלובר, יש לכם סיקוונס עצום, מערכה שלמה, משהו כמו 20 דקות, אולי חצי שעה, במדרגות שעולות לסאקר קר במונמארט, סצנת מדרגות פשוט נהדרת, שהיא באמת בנויה כסצנה קומית, כי אתם מבינים מהר מאוד את החוקיות, והסרט נהנה על החוקיות הזאת, וגם מפתיע בתוכה, אז הרבה פעמים, אחד הדברים שמצחיקים אותם בפאנצ'ים, זה שאנחנו יודעים, רגע, אם יש מדרגות, אז בטח יקרה את הדבר הבא. וכשהדבר הבא קורה, אז באמת זה נורא מצחיק. וזה גם מצחיק ומוצח, וזה מצמרר, כי זה גם עקוב בדם, ויורים אחד בשני, והורגים אחד השני, ומקסחים. תוך כדי הצביעה בסרט, נזכרתי בבחור בשם, חייל בשם חיים, שהייתי בצבא. ג'ינג'י שמח כזה, שנורא אהב סרטי מכות ואקשן, והיה מגיע בימי ראשון אחרי שבת, ומספר על איזשהו סרט שהוא ראה, ואומר, וואי, איזה סרט מגניב, היו צריכים לעשות הפסקה באמצע כדי לפנות את הגופות. וזה, כל הזמן נזכרתי במשפט הזה שלו, כשראיתי את ג'ון וויק 4, צריך לעשות הפסקה באמצע הסרט כדי לפנות את הגופות, הגופות נערמות, כמובן שג'ון וויק מחסל את הרעים על ימין ועל שמאל, וככל שאני שם לב, חפים מפשע לא מתים בסרטי ג'ון וויק, נכון? אין את העניין הזה, זה משהו שצריך לחזור ולבדוק אותו. כלומר, יש איזשהו סוג של קוד מוסרי מאוד ברור, מי בן מוות ומי חף מפשע, ולכן איכשהו לא יקרה לו שום דבר. אז מבחינה קולנועית, פוטוגנית, קוריאוגרפית, הסרט הזה פשוט כיף, הוא כיף, הוא מענה, יש בו וירטואוזיות, יש בו קולנוע, ויש בו את הדבר הזה, שאני חושב שזה גם מה שגרם לאהבה בשחקים מבריק, להפוך לסרט שפתאום הפך לאירוע, שאני סוף סוף קולט את הקטע של קיאנו ריב, שאוהב את הסרטים האלה, הוא אוהב את הסרטים שאין בהם הרבה מילים, יש בהם הרבה אקשן והרבה תנועה, ומשהו שמחייב אותו לעשות את הדברים בעצמו, קצת כמו שטום קרוז, אז טום קרוז, מחפש את הגבהים ורוצה ליפול ממקומות ולקפוץ ולרכוב על אופנוע. קיאנו ריבס הוא יותר בעניין של לעמוד על שני רגליים וללחם עם ידיים חשופות או עם איזשהו כלי נשק, בין אם זה ננצ'קוס או עם סכינים או להבים. אבל הוא רוצה שנראה שהוא עושה את זה בעצמו, שיש לו את המיומנות לעשות את זה. ובסופו של דברים, נסתכל על הפילמוגרפיה של קיאנו ריבס, יש לו 4 סרטי מטריקס, ועכשיו 4 סרטי ג'ון וויק ו2 סרטי ספיד. אני חושב שפתאום אני תמיד כיף לראות אותו, אבל פתאום אני מבין את הדבר הזה שהוא מחפש בסרטים, שאני קורא לו פשוט קינטיקה, ואני מסתכל על הדברים שכתבתי על הסרטים האלה, ובכל פעם זה הדבר שחילהיב אותי בסרטים האלה, האופן שבו הסרטים האלה מתייחסים לתנועה, שהם יוצרים אפקט של תנועה, בין אם הצלמה סטטית והדמויות נעות, ובין אם הצלמה נעה בעצמה. ובתוך כל זה, אחד הדברים הכי יפים בסרט הזה, זה סצנה שקורית בשער הניצחון, בכיכר, האטואל, שמקיף את שער הניצחון בפריז. סצנת מרדף מכוניות ואופנועים, שעוברת לסצנת מרדף ברגל, במעגל התנועה הכי פרוע, אולי בעולם, כיכר הדמעות האמיתית של, של, של הנהגים, וזה רגע שאמרתי לעצמי, אני לא בטוח שאני יודע איך הם עשו את זה. זה רגע מרהיב של קוריאוגרפת פעלולים, של קוריאוגרפת נהיגה ופעלולים, ושל אנשים, ושיש בו אלמנט אמיתי של סכנה, ושל וירטואוזיות של קולנוע, ובסצנה הזאת, קצת כמו שהרגשתי לפעמים בסצנות של הטיסה באהבה בשחקים מבריק, או בסצנות האלה של, עם האופנועים של תום קרוז בסרטי משימה בלתי אפשרית, בסצנה הזאת הרגשתי שזה הדבר הזה. אז האם הוא יהיה סרט של מיליארד דולר כמו שהוליווד מקווה? אני בספק. יש בו משהו שהוא קצת נשתי מדי בשביל להיות, אבל אם הסרט הקודם יכניס 300 מיליון דולר, אז הסרט הזה יכול להביא חצי מיליארד דולר, 500 מיליון דולר. אבל סרט שההצלחתו מוצדקת, הוא באמת סרט טוב, מגניב, חביב, לא מתוחכם, אבל מתוחכם בעשייה שלו. כאמור לדיפש מוד יש אלבום חדש, ומיד אחרי השיר הבא אני אדבר עליו קצת, אני אדבר קודם עם השיר, זה כרגע השיר שאני חייב באלבום. הוא נקרא Before We Drown. Before We Drown, אחד משני שירים באלבום החדש של דיפש מוד שכתב דייב גן עם הצוות הקבוע שלו בעשר השנים האחרונות, בכתיבת שירים קריסטינה אייגנר ופיטר גורדנאו, שהם גם מנגנים ומתופפים באלבומים האחרונים של דיפש מוד. בעצם נוצרה מעין תת להקה של דייב גן, שפועלת לצד דיפש מוד הקלאסית של מרטין גור, ולשעבר גם אנדי פלצ'ר. זה האלבום הראשון שהם מוצאים מזה שש שנים, בדרך כלל דיפש מוד מוצאים אלבום כל ארבע שנים, אני חושב שזה כתוב להם בחוזה, ופה לקח להם שש שנים, אני יכול להבין את זה, היה קורונה באמצע. ואני בתור מעריץ של דיפש מוד, כבר 15 שנה, לוקח בחשבון שכל אלבום חדש שלהם, יכול להיות האלבום האחרון. ואני חושב שהם ממשיכים גם, בעיקר בגלל ההופעות החיות. להקת הופעות נהדרת, כל פעם יש חשק לראות עוד הופעה שלהם, והנדה הם ממלאים אצטדיונים, וארנות. אני צריך להודות, ששלושת האלבומים האחרונים שלהם, היו פחות טובים. בכל יום אחד מהם, בתור, כל מי שמעריץ את דפש מוד ימצא, כמה שירים טובים בכל אחד מהם, אבל אם תסתכלו על הסט-ליסטים של ההופעות ב... בקליפורניה, שבסיבוב הופעות החדש של, של הלהקה שהתחילו השבוע, הסיבוב התחיל השבוע, אז ההופעות הראשונות כבר התקיימו ב, ב, בקליפורניה, אתם תראו שאין, כמעט אין זה, חוץ מ-Wrong, אין אף שיר מהשלושת האלבומים האחרונים שלהם. ואפשר להבין את זה, אף אחד מהאלבומים האלה לא נכנס לקנון, המחירות ירדו באלבומים הקודמים, ולכן יש איזושהי, כל הזמן חשש שהנה זה האלבום האחרון ועכשיו הם רק אולי רק יופיעו, רק אוספים או רק כל מיני אלמנטים כאלה, או, ש, או שיפסיקו, כי אף פעם לא ברור, לא, מה זה אף פעם? ב-30 השנים האחרונות, מאז Songs of Faith and Devotion, בסיבוב הופעות הקטלני ש, שבא בעקבותיו, שכמעט הרג את דייב, שכמעט הרג את מרטין גור, הם, ברור שהם חיים על, על זמן שאול, ובכל רגע נתון, לא ברור מה, מה מחזיק אותם ביחד. אני לא בטוח שדייב ומרטין אוהבים אחד את השני, כמו שהם אהבו אותם בעבר. זה שהם מסתדרים אחד בסיבוב הופעות, זה יהיה מרתק. אני, אחד הדברים שאני הכי מחכה להם בעולם, זה שמרטין ואו דייב יכתבו אוטוביוגרפיה, מן הסתם אחרי שהלהקה תתפרק, או אחרי שהקריירות האלה יסתיימו. אני סקרן לשמוע על הדין, לא על החברות שבתחילת הדרך, את זה אני מבין איך אנשים שמגלים את עצמה ביחד בעיר, בבזילדון, באנגליה, באותו בית ספר, אותו מיליה, איך הם נהיים להקה, ואיך הם מגלים את, כל אחד את הכישרון שלנו, ואת ההבנה הזאת, שהם יצליחו ביחד, אני חושב שזאת ההבנה שמניעה את הדבר הזה, שדפש מוד, שהם יודעים, זה הבנה יפה, שהם יודעים שתמיד הם יצליחו ביחד יותר משהם יצליחו לחוד. כלומר, מרטין גור, יודע לכתוב שירים מדהימים, הוא לא יצליח לעשות שום דבר גדול אם דייב גן לא ישיר אותם. דייב גן זמר נהדר, עם נוכחות נהדרת, ומנסה גם מדי פעם ללכת לכיוון של סולו. הוא לא מצליח לעשות את זה בלי שמרטין גור לידו, בלי המותג הזה שנקרא דיפש מוד. זה לגמרי השלם שגדול מסך חלקיו. ואחד החלקים האלה לאורך כל השנים היה אנדרו פלצ'ר, שבכנות אף אחד לא באמת ידע מה הוא עשה, שהוא היה קלידן, אבל אתם שומעים את האלבום הזה, באלבום הזה הוא לא מנגן, וזה נשמע כאילו שהוא שם לגמרי, לא היה צריך אותו. מרטין גור יודע לנגן בקלידים גם, באולפן, ובהופעות כבר היו להם, סתם, אני מזלזל באנדרו פלצ'ר, אבל אני חושב שהוא היה חלק בלתי נפרד מהלהקה, בעיקר בצד המורלי. לפני שנה, 10 חודשים למעשה, במאי 2022, אנדרו פלצ'ר מת בפתאומיות. שזה, שוב, נורא אירוני, כי על כל האנשים שהיו בסכנות חיים בריאותיות בלהקה, זה היו תמיד מרטין גור ודייב גן, שסבלו והושפזו והתמוטטו וקרסו. והוא היה תמיד הסמל הזה של היציבות ושל החייכנות ושל המצב רוח טוב, והם היו אלה שסבלו כל הזמן. הוא גם האיש שנשאר העוגן האחרון של דיפש מוד באנגליה, וכנראה גם העוגן האחרון של, של שלושת האנשים האלה כמין חבורה, כאנשים שהם חברים, כי למרות שמרטין ודייב לדעתי כבר לא חברים, כל אחד מהם המשיך להיות חברים עם פלץ', וככה הם נשארו שלישייה. יהיה מאוד מעניין לראות אם מישהו ייכנס מאחורי הקלעים ויתעד את הדינמיקה של דיפש מוד בסיבוב הנוכחי, שזה רק מרטין ודייב, בלי הנוכחות של פלץ' ביניהם. אני מניח שזה סטים נפרדים של חדרי הלבשה ושל מאחורי הקלעים. על הבמה הם עובדים יפה ביחד, ויש ביניהם גם אנרגיה טובה על הבמה, אין עוינות. ואני חושב שזה אחד הדברים גם שהשתכלל עם השנים. רואים שדייב, אם הוא לא אוהב את מרטין גור, הוא אסיר תודה לו. רואים את זה בהופעות, וזה יפה. אז בארבעת האלבומים האחרונים, דייב, שתמיד היה רק הזמר ואף פעם לא היה הכותב, פתאום התחיל לכתוב שירים. זה גם יהיה מעניין להבין, האם הוא תמיד כתב שירים ומרטין לא נתן לו להכניס אותם לאלבומים, או שהוא רק גילה את הקול שלו ככותב שירים בשנים האחרונות, מאז שהוא עבר לניו יורק. אבל קצת כמו, הכל נשמע כמו הסכמים חוזיים, כתובים וידועים מראש, שום דבר פה לא ספונטני, אז ברוב, בשלושת האלבומים הקודמים, הוא כתב שלושה שירים, באלבום הזה הוא כתב שני שירים, ואני מודה שבאלבומים האחרונים, השירים הכי טובים הם אלה שכתב דייב, ולא לאו דווקא אלה שכתב מרטין. זה גם אומר משהו שהוא ממשיך הוא עכשיו כזה מגלה את הקול שלו, מרטין קצת חוזר על עצמו. אז גם לאלבום הזה הגעתי עם חששות, האם הוא יהפוך לאלבום שנוהב, שנמשיך להזין לו, שברגע שנגמור להקשיב לו, נגיד, אוקיי, בואו נחזור לשמוע את Violator, בואו נחזור לשמוע את Exciter, בואו נשמע את האלבומים הגדולים הקודמים. ואני מודה שאני אוהב אותו. לא את כולו, יש כמה שירים שאני מדלג עליהם, שאני שומע, אבל באופן כללי, יש פה את הרצף הכי, או האוסף הכי גדול, של שירים טובים של דיפש מוד, אני חושב כבר משהו כמו 17 שנה. נכון? כן, צריך זה אלבום שאומנם הוקלט אחרי שפלץ' מת, אבל שניהם, גם דייב וגם מרטין, אומרים שוב ושוב שהוא נכתב בימי הקורונה, כלומר ההשפעה שלו, מה שהשפיע עליו זה הסגרים של הקורונה וחיים בימי מחלה, מגפה. למרות שיש פה כל כך הרבה מוות, שקל לנסות להגיד, נו, זה איזשהו סוג של הנצחה לפלץ', אבל מי שאומר את זה, לא באמת מכיר את דיפש מוד, כי הנוכחות של מוות נמצאת בשירים של דיפש מוד, מרגע שמרטין גור התחיל לכתוב את השירים, יש לו איזשהו סוג של, בין אם זה פחד מוות, או חדוות מוות, או רצון למוות, אבל מי הברוקן פריים ואילך, גם בסאונד שיש בו משהו מלנכולי, וגם במילים עצמם, זה הכל black celebration, ו-black dress, ו-death is everywhere, there's a fly on the windscreen, death's door, כן, על מפתן המוות, מתוך עד סוף העולם של וים ונדרס, heaven, playing the angel, spirit, הכל, הם מגיע מאוד דימויים של מוות, ואבל, וכפרה, חטאים וכפרה, songs of faith and devotion. אני חושב שוב, מרטין גם אמר את זה לא פעם, הוא לא איש דתי, אני חושב שההפך, הוא אתאיסט גדול, אבל הנוכחות של אפשרות לזה שיש עולם הבא, שבה אנחנו או מחפרים על חטאינו, או משלמים על חטאינו, זה משהו שמופיע לא מעט בשירים שלו, כולל האירוניה, כולל האופן שבו אנשים משתמשים בתובנה הזאת כדי לשלוט באנשים, כן? Personal Jesus, or blasphemous rumors. אז העולם הזה של עולם של אמונה וכפירה, גן עדן, גיהנום, יש אלוהים, אין אלוהים, נורא נוכח בכל השירים של דיפש מוד, מאז 1982. האלבום הזה, ממנטו מורי, זכו את יום המוות, מתחיל עם The Cosmos, My Cosmos is Mine, שככל שאני מבין, זה מין שיר שמושר מנקודת מבטו של אלוהים. ואם חושבים על זה שזה אלבום ושירים שנכתבו בימי הקורונה, אז יש פה משהו מעניין, זה הופך למין סוג של אלבום קונספט שמתחיל ממבטו של אלוהים, של אומר, תקשיבו, הקוסם שלי, אתם, מה אתם מתעסקים עם זה? מה אתם מתעסקים עם, 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 עם הטבע ועם, ועם האקולוגיה ועם הרפואה ועם המחלות וכל זה? זה, זה, זה שלי. אל תתעסקו עם זה. כאילו, קצת, קצת ענווה, בני אדם. ואז עוד שירים, כן, Ghosts Again, שהסינגל המאוד מאוד יפה שם האלבום, שמענו אותו בעבר, אני לא אנגן אותו שוב, אבל באמת, אחד השירים הכי יפים פה, ואולי הסינגל הכי יפה של דיפש מוד מאז, Precious. כמה זמן עבר מאז Precious? כבר הרבה, נכון? 18 שנה, משהו כזה. אז... ואז השירים שבאמת יש בתוכם איזשהו סוג של דואט עם, עם, עם מוות ועם גן עדן. אז שמענו שיר שכתב דייב גן, ועכשיו נשמע שיר שכתב מרטין גור, שזה רוב השירים, אבל בכל אלבום יש גם שיר אחד או שניים שמרטין גור שר. זה שיר, אני מודה, ברוב המקרים, אלה השירים שאני פחות אוהב. פחות אוהב את השירים שמרטין גור שר, כאילו לוקח לעצמו את השירים שאולי שדייב לא אוהב, חוץ מהום, שאני מאוד אוהב, שהוא שר, אבל גם את השיר הזה, Soul With Me, אם התחלנו את זה, זה שהשיר, האלבום מתחיל מ- My Cosmos Is Mine, כשיר מנקודת מבטו של, של אלוהים, אז Soul With Me זה שיר שככל שאני מבין אותו, מנקודת מבטו של אדם, שהולך למוות, שמת, גוסס, צועד לעבר... האור הלבן הגדול לעבר גן עדן ולוקח את הנשמה שלו איתו.
Heading for the ever after.
עצמי, הנשמה איתי, אני לוקח את הנשמה איתי. מרטין גור, דפש מוד, אנחנו כמעט מסיימים. מה עשיתי לומר? ההפקה היא של ג'יימס פורד, שהפיק את האלבום הקודם, ספיריט, שלא היה אלבום מספיק טוב, אבל כנראה שממשיכים להשתתף אותו פה, לא, עבודה יפה סך הכל, אבל אלבום מאוד אפל, השירים לא נכתבו אחרי מותו, השירים נכתבו לפני מותו של אנדי פלצ'ר, אבל הם הוקלטו אחרי מותו, אז אני חושב שהמילים לא מושפעות מהמוות של פלצ', אז ההקלטה והמלנכוליה בסאונד בהחלט מבטאת. ג'יימס פורד מעניין אותי, כי הוא הפיק לא רק דפש מוד, אלא גם את פולס אלבומים האחרונים, ואת ארקטיק מנקיז, אני קצת מרגיש שהוא מנסה להיות פלאד החדש, והולך לו. זה השיר שחותם את האלבום, הוא יפהפה. ונשמע כמו שיר מצוין בהופעות חיות לשיר האחרון לפני הדרן הראשון. עם זה אנחנו נסיים את סימסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 380. שבוע הבא, ערב חג, אנחנו נהיה פה בערב החג, אז תהיו איתי גם. Speak to me, I will follow. I heard you call my name. Lie on the bathroom.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.